אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע טוב לכל המאזינים של הפודקאסט. אז בתחילת הדרך שהתחלתי את ההקלטות, אמרתי איך אני אמלא את כל הפרקים האלה, איך אני אמלא תוכן, ואז אמרתי טוב, באיזשהו מקום אני אצטרך להתחיל לארח אנשי מקצוע. ואחד המקצועות הגדלים או הנדרשים בעולם החדש, עם הרבה מאוד כסף שנוצר, עם כל הייטקיסטים וכל הכלכלה החדשה, זה מתכנן פיננסי. אני לא חושב שיש לי כמעט משקיע אחד שאו הולך להיפגש עם מתכנן פיננסי, או נפגש עם מתכנן פיננסי, או הגיע אליי אחרי התייעצות עם מתכנן פיננסי, ואמרתי, פרק עם מתכנן פיננסי, זה יהיה הכי טוב. אבל אני לא מכיר הרבה מתכננים פיננסיים שאני, מה שנקרא, יכול להמליץ עליהם, אבל למזלי, יש לי אחד כזה, פגשתי אותו, ואותו אני מארח היום בפרק. אני מתארח אצלו במשרד, אבל הוא מתארח אצלי בפודקאסט, וקוראים לו הראל קולדר. מה קורה, הראל?
אלן, אלן, איזה כיף להיות פה. תמיד מרגש, פודקאסט.
לגמרי.
לדבר, תתקיל אותי.
אנחנו הולכים לעשות שיחה כיפית, חברית. נפגשנו דרך חבר משותף, ואני חייב להגיד שגם אני וגם נירז די התאהבנו. חיבור של ערכים מיידי, הבנתי בדיוק מה אתה מייצג ואיך אתה עובד, מאוד מאוד דומה למה שאנחנו עושים, ולמעשה לא הייתה לי בכלל התלבטות, כשחשבתי על הפרק, לא היה לי שם אחר, זאת אומרת אם היית אומר לא, כנראה שלא היה פרק, אבל אני כן רוצה לדבר היום על הנושא הזה של תכנון פיננסי, מה זה העולם הזה, למה צריך אותו בכלל, חסר כמה דברים, אבל לפני הכל, בפגישה שלנו אז בקפה ליאון, סיפרת לי שהתחלת בתור יהלומן.
נכון.
אז איך יהלומן מגיע לו ללמוד תכנון פיננסי?
לא משהו שתכננתי, כן?
אוקיי.
מגיל צעיר מאוד, נקרא זה נפלתי או הוסללתי לענף היהלומים, כמו ענף היהלומים של פעם, עסק משפחתי. נכנסתי לעסק ומהר מאוד הפכתי להיות, בעצם לא הייתי שכיר מעולם, כי מהר מאוד הפכתי להיות שותף של אבא שלי, ולקחנו את העסק ובנינו אותו למשהו אחר לגמרי ממה שהוא היה, אותו עסק שאני כאילו גדלתי עליו. יש לי אבא יהלומן, שנינו ביחד בנינו אותו לעולמות אחרים לגמרי, וזה היה עסק בינלאומי, לא קטן, עבדתי הרבה מאוד ברוסיה, הרבה מאוד במזרח הרחוק, כמובן חבר בורסה בארץ, ויהלומים בעולמות העסקים, יהלומים זה אוף מוזר, זה עסק שמגלגל הרבה מאוד כסף, עם לוגיסטיקה מאוד פשוטה, הכל מתגלגל מהר, מאוד מאוד מקצועי, מאוד ממונף גם, רמת סיכון עסקי מאוד גבוהה, הרווח על המחזור הוא קטן יחסית, וצמחתי לתוך הדבר הזה, זה היה נראה לי לגמרי הגיוני שככה מנהלים עסקים, אבל גדלתי.
Okay.
גדלתי. ותוך כדי, כמו כל יהלומן טוב, אז גם השקעתי, גם בשוק ההון, וגם בנדלן, וגם בנדלן בארץ, וגם בנדלן בחול, וגם בסטארט-אפים של חברים, וגם ניסיתי לפתח כל מיני דברים, ופתאום קלטתי כמה העולם הזה שנראה לי נורמלי, הוא שונה בעולם העסקי, ברמה של ניהול הון עצמי, מול ניהול סיכונים. עכשיו, העסק שהיה עסק טוב מאוד ורווחי וצומח מאוד, בשלב מסוים הסתכלתי עליו מהצד ואמרתי לעצמי, אני לא יכול להכניס עליו חבר. זאת אומרת, אני לא יכול לבוא ולמכור אותו באמת למישהו אם אני מספר לו את הכל.
כן.
עכשיו, עזוב שאני מרוויח, ועזוב שאני מאוד אחראי, ועזוב שביחס ליהלומנים אני מאוד אחראי ומאוד שמרן. משהו שם היה, נקרא לזה, לא בריא.
Okay.
היה מרוויח ולא בריא. ואולי משבר גיל 40, אולי לא, פתאום הסתכלתי על החיים מהצד וגם על העבודה שלי מהצד, ואמרתי לעצמי, אני חי על מטוסים, אני הראל הקטן מכפר האורנים, יושב עם החברה הממשלתית הרוסית ועושה איתה מסע ומתן ומגלגל זה, ובכל רגע נתון חייבים לי מיליוני דולרים, ואני חייב מיליוני דולרים. סליחה, מותר כלל, what the fuck, כאילו, כזה. ומרגע שיצאתי מחוץ לאור שלי והסתכלתי על עצמי מהצד, אמרתי, אני יודע מה צריך לעשות אם אני רוצה להישאר ולהמשיך לצמוח ולגדול ולהמשיך את כל הטוב שאני עושה, אבל פתאום לא בא לי.
אוקיי.
והחלטתי לשנות את החיים מקצה לקצה, גם מבחינת המשפחה, גם מבחינת הרווחיות, מכל מקום. ממש החלטה אישית. סגרתי לא מעט עובדים ששחררתי, וסגרתי עסק וסגרתי חברה משפחתית והכל. הראל חטף את הג'ננה והחליט שהוא משנה את החיים, וזהו, ויצאתי.
אוקיי.
עכשיו, כמובן שזה היה תהליך שלקח קצת זמן, זה ביום אחד ההחלטה, אבל לא ביום אחד היציאה, אבל יצאתי בלי לדעת מה אני אעשה כשאני אהיה גדול.
אוקיי, בשלב הזה אתה לא יודע שאתה
לא יודע שאני הולך לעולמות של תכנון פיננסי.
אוקיי.
לקחתי לעצמי כמעט שנה שלמה של חופש, שלא עבדתי בכלל, שום מקום קצת פריבילגי, אבל יכולתי להרשות את זה לעצמי, ונחשפתי להמון סוגים של עסקים, וישבתי עם המון חברות, וככה ממש התעסקתי בשאלה מה אני אעשה, שוב, מתוך מחשבה שאני להיות שכיר לא יודע, גם להיות מנכ״ל של חברה של מישהו אחר לא יודע, אני צריך לבד.
אוקיי.
ואז נחשפתי לעולם הזה של ייעוץ לאנשים שיש להם כסף.
אוקיי.
אפשר לקרוא לזה family office, אפשר לקרוא לזה ייעוץ כלכלי, כל אחד נותן לזה את השם שלו, וזה פתאום התיישב לי על כמה מרכיבים בעסק שרציתי שיהיה לי. אחד, אני מאוד אוהב כסף, אני יודע לנהל עסקים, אני יודע להסתכל מהצד על עסק ולנטרל את את המהות מאחרתה, ואני אהיה מסוגל להסתכל על עסקים של אנשים או על משפחות, על אופן שבו הם מנהלים כסף, אני אוכל לעשות את זה טוב.
אוקיי, אני... בשלב הזה אבל אתה מדבר איתי על עסקים.
לא, לא, הסתכלתי
משקי בעיית, אוקיי.
על אומרת... משפחות, אבל הלכתי לכיוון הפמילי אופיס, אבל בוא נדבר רגע לא על השם פמילי אופיס שיש היום, שסוכני ביטוח או חברות השקעות קוראות לעצמם פמילי אופיס, חלקן באמת כאלה. אני מדבר על הפמילי אופיס האנגלי המסורתי, שבעצם מדבר על ניהול הון בצורה מקצועית של משפחה שיש לה כסף.
Okay.
לא מתוך המקום של הקושי, אנחנו לא גומרים את החודש, יקר לחיות פה, לא זה, שימי את הרגע בצד.
אוקיי, okay. אלא יש כסף?
יש כסף,
אותו.
העברה בינדורית, פיזור השקעות, התמודדות עם...
זאת אומרת, אנשים שלא נמצאים במצב הישרדותי, אלא הם במצב של שפע כלכלי,
נכון,
נקרא לזה,
נכון.
ופשוט אומרים, תשמע, או שאני לא יודע לנהל את ההון, או שאני לא רוצה לנהל את ההון, ואתה מבין, בוא תעשה לי, תפתור לי את כל הכאב הזה.
או שאני רוצה בדיקת שפיות. זאת אומרת, okay. איך שהגעתי, לאן שהגעתי, יכול להיות שצמחתי מאוד מאוד בעסקים שלי, אבל קניתי את הבית הזה, לא קניתי את הבית הזה, כן יש לי משכנתה, אין לי משכנתה, אני מושקע יותר בשקל או יותר מושקע מעבר לים. איכשהו אנחנו מגיעים לאן שהגענו בצורה אינטואיטיבית, ויש איזה כרוניקה שמביאה אותנו לאיפה שאנחנו. עכשיו, כך, סתם נזרוק מספר, 10 מיליון שקל, כך 10 משפחות עם 10 מיליון שקל, תעשה להם רגע רנטגן, מין סנאפשוט לאיך הכסף מפוזר, אף אחת מהן לא יהיה בדיוק אותו הרכב.
אז רגע, אז אתה מוביל אותי בדיוק לשאלה הבאה שלנו. אז הבנו את המעבר הזה מהלומן לתכנון הפיננסי, ואתה יודע, אני חושב שאתה נמצא במקום הנכון, כי כשאתה מתחיל לדבר על תכנון פיננסי, משהו בך נדלק, אומרים לי את זה הרבה שאני מדבר על נדלן, שאני פתאום נהיה מאוד מאוד אמוציונלי, מאוד מאוד נלהב, אז כשהתחלנו לדבר על זה, בניגוד ליהלומים, ראיתי פתאום משהו נדלק בך. אז דיברת על המשפחות האלה, 10 מיליון שקלים ואיך מפזרים, וזה מוביל אותי לשאלה שיש הרבה מאוד אנשים ששואלים, למה בכלל צריך תכנון פיננסי? זאת אומרת, אם אני מרוויח טוב, בוא נגיד שאם יש לי 10 מיליון שקל נזילים, אני כנראה מרוויח טוב, בסדר, ויש לי כסף, אני בשוטף שלי בחודש, מה שנקרא, אני גומר את החודש and then some,
נכון.
אז מה אני צריך תכנון פיננסי? מה זה יכול לייצר לי?
תראה, לכל סנאפשוט שאנחנו נעשה למשפחה, הנה יש לי 10 מיליון שקל ואני חוסך עוד, לא משנה מה, 100,000 שקל בשנה, בסדר? אם תנהל את הכסף בצורה א', יש לך עתיד אפשרי אחד. אם תנהל את הכסף בצורה ב', יש עתיד אחר. יותר מינוף, פחות מינוף. יותר מולטי פמילי, פחות מולטי פמילי.
יותר
תזרים או יותר צמיחת הון. השקעות יותר סיכון או השקעות פחות סיכון. נכון? יש פה גם אופי ליום יום שלי, וגם פיוטשר וליו, ערך עתידי, שונה, אם אני אתנהל בדרך א', ב' או ג'. זאת אומרת, מנקודת המוצא הזאת יש כמה עתידים אפשריים. עכשיו, אתה יכול להמשיך להתנהל אינטואיטיבית, ויכול להיות שהאינטואיטיבית שלך היא מעולה, אוקיי? שהדרך שלך סבבה לגמרי. אבל בוא אני אתגר אותך עם עוד דרך לנהל את הכסף, ועוד אחת ועוד אחת, ופתאום אני אראה לך שאם אנחנו הולכים בדרך א', אז אנחנו לוקחים את ה-10 והופכים אותם ל-15, ובדרך ב' אנחנו לוקחים את ה-10 והופכים ל-25. עכשיו תבוא ותגיד, אוקיי, אני מבין כסף, אבל אני אומר לך, תשמע, לא מדובר פה על לבחור את האקסל הגדול ביותר, כי אולי מה שאתה רוצה זה דירה לכל ילד, או אולי מה שאתה רוצה זה לא דירה לכל ילד, אלא, סתם, אתה הייטקיסט ואתה מפחד שבגיל 50 יראו לך את הדלת, אז אתה רוצה הכנסה פסיבית של 30,000 שקל בחודש.
אוקיי.
Okay. אתה מבין שזו תוכנית עסקית שונה לגמרי, פיזור השקעות שונה לגמרי, אם מעניין אותי גדילת הון, מעניין אותי תזרים, מעניין אותי למות עשיר, מעניין אותי חופש כלכלי, מעניין אותי הילדים.
אז מה שאתה אומר לי בעצם, זה שמתכנן פיננסי, במהות שלו, יושב עם לקוח, והתפקיד שלו, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, וגם מה שאני חשבתי בהתחלה, זה מה שנקרא, מה המספר הכי גדול שאני יכול להגיע אליו תוך איקס שנים? אלא, אתה בא ואתה אומר, רגע, מה הסט הכולל של כל הדרישות שלי, כמה אתה סבלני לסיכון, כמה אתה פתוח להשקעות אלטרנטיביות, מה בעצם אתה צריך? אתה רוצה להגדיל הון, אתה רוצה, מה שנקרא, תזרים חודשי, כי אתה פוחד שבגיל 50 יפטרו אותך, או אתה רוצה לפרוש בגיל 50.
נכון.
ואז למעשה עם כל הדבר הזה אתה בונה איזשהו תיק מאוד מאוד מותאם. מאוד מותאם.
מאוד
זאת אומרת, תיק אחד לא יהיה דומה לתיק שני.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, התיק צריך להיות מותאם קודם כל לרצונות של המשפחה, אוקיי? אבל גם לאופי שלה. כי יכול להיות שאני אראה לך שאפשר משהו ואתה מאוד מאוד רוצה את זה, ואז אני אומר לך איך צריכים להיראות החיים שלך ביום יום כדי להגיע לשם, ואז תגיד לי, אבל את זה אני לא רוצה.
זה אוקיי. שיחות נראה לי קשות. כאילו לבוא, אתה יודע.
הן שיחות ארוכות, הן לא קשות.
לא קשות?
הן לא קשות בכלל, נהפוך הוא. תראה, מה שאני מאוד נהנה בעבודה שלי, שאני לא עוסק רק בסודוקו של מספרים.
אוקיי.
Okay. זאת אומרת, זה לא, אתה תיתן לי את הנתונים, סנאפשוט וכמה אתה מרוויח, ואני אכניס את זה לצ'אט GPT שלי, ויוציא פלט, וישלח לך את הפלט, תמכור את הבית, תקנה שניים במקום. זה לא כזה.
אוקיי. Okay.
יש פה ממש דו שיח. עכשיו, אני בכלל, העסק קורא אדריכלות פיננסית.
אוקיי.
Okay. למה? הדרך הכי טובה להסביר באמת מה שאני עושה, זה את התהליך שעושה אדריכל עם משפחה שבאה ואומרת, תראה, זה שטח האדמה, זה הפוטנציאל.
נכון.
הנה התקציב, והנה זכויות הבנייה, הנה הטאבה.
מלאים.
עכשיו תבנה לנו את הבית האולטימטיבי בשבילנו, לא מקסימום זכויות בנייה. אבל פה נכנס באמת שאף בית לא יהיה דומה, כי אחד רוצה יותר שמהחוץ ייכנס פנימה, ואחד רוצה יותר סגור וקוזי, ואחד רוצה לשבת ולאכול בסלון מול הטלוויזיה, ואחד ארוחה אנגלית כל ערב. אז אני בעצם ממש בונה תוכנית מותאמת אישית לכל משפחה, ולכן יש אנשים שפונים לאדריכל כי הבית מת ליפול. יש יועצים כלכליים שעוסקים בלתקן סדקים. לא, אני בא ואומר, תקשיב, בוא נבדוק אם נשמור את היסודות, או נפרק הכל ונרכיב מחדש, או רק נרחיב חדר, או רק נעשה שיפוץ.
או במקרים האופטימליים, בוא נתכנן את הבית מראש, כדי שהוא לא יתרסק 30 שנה קדימה. שאלה שמעניינת אותי, כי אני יודע שכסף הוא נושא רגיש, אצל הרבה אנשים, יש לנו פרק על זה בפודקאסט גם, הרבה מאוד אנשים או מפחדים לדבר עליו, כן. או לא מרגישים לא לדבר עליו, וזה מגיע גם למצבים שבין בני זוג, יש אינטריגות לגבי כסף, אלה אמונות שונות,
נכון.
רצונות שונים, חשש מסיכון, וצד אחד מאוד מאוד אוהב סיכון ורוצה את הקפיצות האלה, וצד שני רגע לא, 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 לא רוצה להפסיד. אתה נתקל בשיחות האלה שבני זוג מגיעים אליך, ואיך מתמודדים עם זה?
כן, קודם כל כמעט תמיד, כי אתה יודע, זה קצת כמו שיש לנו שעון ביולוגי, אז יש לנו גם שעון פיננסי.
אוקיי.
שלא מדברים עליו, אבל הוא עובד מעצמו.
אוקיי.
ואז אנחנו חיים ביחס לעצמנו, ואנחנו חיים ביחס לשאיפות שלנו, ולסיכונים, ובכל מיני אמנות לגבי כסף, ולגבי מה זה חוב, ואיך משקיעים. אז זה מתחיל בשיחות, לא על הפתרון, אלא שיחות ערכיות. זאת אומרת, ממה אני מפחד, או מה מאוד חשוב לי, או על מה אני לא מוכן לוותר, וכאלה. וזה קצת, אני לא רוצה להגיד טיפול זוגי.
זה לגמרי מה שבדרך איתך.
אבל כן, יש את זה קצת. זאת אומרת, אני לא פעם אומר את המשפטים, שכל מי שהיה בטיפול זוגי מכיר אותם. אתה שומע שכשהיא אמרה את המשפט הזה, היא בעצם מתכוונה.
זה אקו, אקו בלילה. אבל זה מצריך אינטימיות ואמון, אתה יודע, לבוא ולהיחשף ולהגיד לך, הפחד שלי הוא כזה, וזה מעיד על יכולות מאוד מאוד גבוהות בעיניי.
אז תראה, אני חושב שיש פה משהו בסטינג שמאוד עוזר לי, מה שנקרא זה לא חוכמה.
אוקיי.
כן? כי כשאתה מגיע לרופא או לאדריכל, אז אתה מדבר על הדברים גם האינטימיים. כשאתה מגיע לטיפול זוגי, אז ברור לך שאתה שם את הקשקס על השולחן. אז יש משהו בעובדה שמשלמים לי, ועושים 3-4 ומגיעים אליי למשרד, ויושבים מולי, ועכשיו שעתיים מדברים על כסף. אוקיי, יש משהו בסטינג הזה, שכנראה עוזר לאנשים להיפתח, וההיפתחות הזאת מאפשרת לי להוציא אותם עם תוכנית שלא תהיה רק מה שנקרא קונסטרוקציה שלא תקרוס,
כן.
אלא גם תוכנית שיהיה להם נעים לחיות בה, והם לא ירצו להחליף את הבית הזה.
מעניין.
בסדר, עכשיו, יש פה, זה הרי לא חוכמה, אני יכול להוציא, האקסל סובל הכל, אני יכול להוציא ניסים ונפלאות על האקסל, אבל אז אנשים לא ישנו בלילה. אז תקשיב, כסף אמור לשרת אותנו. כסף מעבר לצורך הבסיסי, קלוריות ומחסה, זה כיף גדול. ואני רוצה כאילו, אני רוצה להיות איתו ברוגע, אני רוצה להיות איתו בשלום. אז אין חוכמה שאני, נגיד, האישה מאוד מאוד אוהבת סיכון והגבר מאוד מאוד חושש, אוקיי? אז יש מחיר שהיא תצטרך לשלם על שלום בית בשביל החיים הטובים גם של בעלה. לא יכול להיות שאנחנו בקיצוניות כזאת.
אוקיי.
אבל אני מציע לשקף את זה בצורה כזאת שאז הוויתור הוא ויתור, אוקיי, אנחנו בוחרים לחיות ביחד ככה.
זאת מיומנות לא פחות ממדהימה בעיניי. הרבה מאוד ממה שאתה אומר, אני גם מתחבר אליו, כי אנחנו עושים את זה גם אצלנו. אני תמיד אומר לאנשים, השקעה טובה ככל שתהיה מכניסה סטרס לבית, היא לא שווה שום דבר, גם אם זה צועה דו-ספרתית ברמות קיצוניות. אז מעניין מאוד, נשמע שהשיחות האלה, הייתי רוצה לצבוב על הקיר. אז בואו ניכנס קצת טכני. כשאתה עושה תכנון פיננסי, איזה גורמים אתה מביא בחשבון? כי אני יודע ש... כמו שאמרת, האקסל סופג הכל, ואז המציאות נכנסת, אחת הדוגמאות הכי טובות שאני חוויתי על בשרי בגדילה שלי, זה מיסים, שפתאום, אתה יודע, אני לא לקחתי בחשבון את הדבר הזה, ופתאום, אוקיי, היה לי שקל, ופתאום יש לי כמה אגורות, בגלל התעלמות מהאמת הזה, או איזושהי בורות, או הסתכלות מאוד מאוד נאיבית על הדבר הזה.
כן. תראה, אני לא רואה תכנון בית שונה, מניהול עסק.
אוקיי.
וכמנכ״ל של עסק, אתה צריך לקחת בחשבון גם מיסים, וגם תזרים ומע"מ וכאלה, וגם בלאי, וגם רווח והפסד, שתכניס יותר ממה שאתה מוציא, אבל גם תזרים לעתיד, כי הילדים גדולים, והם רוצים ללכת לאוניברסיטה, ואני רוצה לתכנן את זה, ואני גם מחליף אוטו כל 3 שנים או כל 5 שנים.
אוקיי.
ובעצם כמה שעולה לנו לחיות, ברמת התזרים, זה כנראה יותר ממה שאנחנו חושבים. אז אני מסתכל על הנושא התזרימי, ואני מסתכל על נושא ההון, ואני מסתכל על נושא הפנסיה. אני בעצם לוקח משפחה, וכאילו לוקח עליה אחריות עד 120. הוא אומר, אני רוצה לדעת שבכל רגע נתון בחיים, אנחנו מסודרים ויודעים מאיפה אנחנו מסודרים. ואז יש הרבה דברים, ברור שהחיים יכולים להפתיע. אם יש משהו אחד, אומרים שבהשקעות אסור להבטיח, אז אני כן מבטיח משהו בהשקעות. אני מבטיח שמה שאני כותב בתוכנית לא יקרה באמת. יקרה משהו אחר.
Okay.
החיים יותר חזקים, מפתיעים, זה בסדר גמור. אבל מתוך ידיעה של שיהיו הפתעות, אני צריך לשמור באפר גם להפתעות האלה. ומתוך ידיעה שאני רוצה לעזור לילדים אחרי החתונה, אז אני צריך לבנות את ההון הזה, שהוא צבוע לילדים אחרי החתונה. ואני רוצה הכנסה פסיבית, כזאת או אחרי, אני ארצה, אני אפסיק לעבוד, אני לא ארצה, אני לא אפסיק לעבוד. אבל בעצם מה שאני עושה, אני כאילו פורס את השטיח של החיים, שם את כל מה שאנחנו יודעים, לוקח בחשבון גם כמה דברים שאנחנו לא יודעים, וזאת לא הכנה הרמטית לחיים, אבל היא בטוח יותר טובה מלזרום ולהגיד מעניין מה יקרה.
אני כל כך אוהב את התשובות שלך, כי אתה יודע, בהתחלה כשאני התחלתי לדבר עם משקיעים, אז הם רגילים לשיחות, כמו שאתה אומר, העסקה מדהימה, אני מבטיח לך את זה, ואני הייתי מגיע, הייתי אומר לך, הכל יכול לקרות. ובהתחלה עליהם קשה עם זה, כאילו, מה? הרי אנחנו באים לפה לקבל איזושהי ודאות.
באים שתמכור לנו.
בדיוק, ואני לא בא לבכור שום דבר. אני בא להגיד לכם, חבר'ה, זאת ההשקעה, אני מאמין בה, אני בפנים, אתם רוצים להצטרף אליי למסע הזה, אני מאמין שזה יהיה מדהים, אבל לא מבטיח. עצם העובדה שאתה נותן לי את התשובה הזאת, א', מידע על הבחירה הטובה שלי, להריח אותך בפודקאסט, וב', אני חושב שזה מעיד על מקצועיות כל כך גבוהה, כי אין הרבה אנשים היום שלא מוכרים בולשיט. בהרבה מאוד תחומים, גם בתחום שלי, גם בתחומים האלה, גם בתחומים כמעט של כל מכירה.
אז אני אגיד רגע, אתה יודע, התחלנו את השיחה מלהיות יעלומן, כן? אני חושב שמה שאני מביא לנושא הזה של תכנון פיננסי, זה את השערות הלבנות שהרווחתי ביושר, גם מלהפסיד כסף.
אוקיי.
של שמחתי הגדולה, כן, הרווחתי יותר מה שהפסדתי תמיד, כן? אבל החיים הם חיים של משקיע, חיים של בעל עסק, יש להם עליות וירידות וזה, ואתה רואה מה המציאות, ואתה רואה שהדבר שהרווחתי עליו הכי טוב, זה השקעה שכמעט לא נכנסתי אליה, כי חשבתי שהיא חרה, ובסוף אמרתי, טוב, בקיצור...
האנשים לא רואים, אבל אני מחייך שאתה מדבר.
כי היכולת שלנו באמת לדעת, כאילו, אני חושב שצריך קצת ענבה, ובגלל שאני לא ילד, כאילו 51, כשזה מוקלט, לא יודע מתי תשמעו, אז אני אמר, אבל, ובאמת עברתי המון בהמון המון תחומים, אז אין לי מה למכור בולשיט, כאילו, אני בא ואומר, כאילו, זה מה שאני יודע על החיים, ועל החיים העסקיים אני יודע לא מעט, ועל החיים כמשגיע אני יודע לא מעט, ובוא, אם אתה רוצה להעביר פודקאסט, תזמין אותי יום אחד עם אליאב, נעשה פודקאסט טעויות. אני יכול להעביר איתך עכשיו שעה של טעויות.
בוא נעשה לאליאב, תגיד אם הוא שומע את הפודקאסט. אליאב, אתה שומע את הפודקאסט הזה, תשלח לי הודעה אם אתה רוצה לעשות פרק עם אריאל, פרק טעויות.
וזה חלק מהעניין. עכשיו, גם משהו באמיתיות הזאת, מאפשרת גם לאנשים מאוד עשירים, שעשו הרבה יותר כסף ממני בחיים, ושיש לי המון מה ללמוד מהם, לשבת איתי ולעשות דיון על העתיד ועל ההווה ועל הזה, לא שאני עכשיו יותר חכם, אבל פשוט שיקוף.
אבל הדבר הזה גם מאפשר לך, זאת אומרת, אני חושב שכל הפגישות האלה, עם כל כך הרבה גישות, עם כל כך הרבה סיפורי חיים, כל דבר כזה הופך אותך למתכנן יותר טוב.
לגמרי. אז זה באמת תהליך כשאני התחלתי, אז גם חשבתי שאני כנראה בסדר, אוקיי, כי יש לי המון ניסיון חיים והמון השקעות וזה. אבל אז, כשאני עשיתי את הפיץ' מחירה שלי, הוא נשען על ניסיון החיים שלי. היום אני יכול לבוא ולומר לך, ניסיון החיים שלי בטל ב-60, לעומת ניסיון החיים של אנשים, והתברכתי בלקוחות אחד-אחד יותר אינטליגנטים ממני, בכירים פה בשוק, בכירים בהייטק, באמת אנשים שכמם ומעלה, ושלא יהירים, כי הם מגיעים אליי לשבת ולדבר איתי על כסף.
נכון.
נכון, זה לא הישראלי היהיר שאומר, אני יודע הכל, אל תגיד לי איך להכנות. נכון,
כן.
אז תחשוב כמה למדתי ממאות משפחות כאלה, ודיונים, והתגרו אותי כל כך הרבה פעמים, והיום זה מה שאני מביא לשולחן. כאילו באמת ניסיון של אנשים אחרים.
נשמע לי מעולה דבר ראשון, מאוד מעניין. אני אוהב את הגישה בכללי, כי זאת הגישה שאני הולך אליה, ודיברנו על שערות לבנות, ודיברנו על ענווה, ודיברנו על התקדמות דרך טעויות. אז אתה מרים לי להנחתה לשאלה הבאה, בכל תחום יש את הטעויות הנפוצות ביותר, מה שנקרא FAQ, השאלות הנפוצות ביותר. מה אתה יכול להגיד לי על הטעויות הנפוצות ביותר, שקשורות לעולם שלך של תכנון פיננסי, או אם נשאל את זה בצורה אחרת, מה אנשים לא מבינים, או לחילופין, הם מבינים בצורה שגויה לגבי התחום הזה, יש להם איזשהו מיתוס שצריך לנפץ אותו.
אני חושב שעצם המיינדסט של להסתכל על ניהול משפחה, ניהול פיננסי של משפחה כמו ניהול של עסק, זה כשלעצמו גיים צ'יינג'ר. כי אני מוצא ממש אנשים, נקרא לזה עם פיצול אישיות, הם יכולים להיות בעלי עסק מטורף, או מנכ"לים של חברה מדהימה, הם יודעים הכל על כסף, אבל כשהם מגיעים הביתה הם כאילו משילים את הידע של רווח והפסד, ניהול תזרים, לשים כסף בצד לבלי, כן, יש לנו גם בלי, כן, רכבים, דברים כאלה, בית, וכאילו, ומתנהלים יום ביומו. עכשיו, אם אתה לרגע יוצא מעצמך, מסתכל על זה ככה ממעוף ציפור, ורואה את עצמך, בעצם תחשוב על משפחה, כמה כסף אנחנו מנהלים במהלך החיים, אז אנחנו רגילים לפגוש כסף במנות קטנות, כן? אני מביא הביתה 50 אלף שקל בחודש, בסדר? יאללה, 600 אלף שקל בשנה. אוקיי, אבל זה 6 מיליון בעשור, יש לי פה עוד איזה 3 עשורים, אנחנו מדברים פה על 20 מיליון שקל, תוסיף קצת מינוסים, נופים, פתאום מדבר איתך, תקשיב, 20, 30 מיליון שקל, עכשיו עם זה אנחנו כבר יודעים לעבוד, נכון? כאילו, עם עוד 10,000, פחות 10,000, זה כאילו כסף קטן. אז עצם המיינדסט, שאתה מנהל יחידה פיננסית, ותתייחס אליה ברצינות, שב עם אשתך לעשות, לא צריך איש מקצוע, שבו פגישה לדבר רגע על הדברים האלה, איך אתם מנהלים, לאן אתם רוצים ללכת, שזה לא יהיה אינטואיטיבי, זה כשלעצמו game changer. דבר שני, זה הפער בין כסף קטן לכסף גדול, קרא זה עוד פיצול אישיות, מצד אחד אני מנהל יחידה של 15 מיליון שקל, מצד שני אני פוגש אותה במנות קטנות, אז אני אומר עצמי, מה כבר יעזור לי להצטמצם ב-1,000 שקל, ב-2,000 שקל?
הטעות השנייה שאנשים עושים זה שמזלזלים במספרים הקטנים.
נכון.
אוקיי.
מזלזלים במספרים הקטנים.
יכול להגיד שאני גילתי בסיפור הזה.
אז אתה בחברה טובה.
אוקיי.
יש איזה משפט שאני לא יודע את מי אני מצטט שאני אומר אותו, אבל שאנשים כאילו עושים overestimate לטווח הקצר ו-underestimate לטווח הארוך.
נכון, אנשים, ביל גייטס אמר את זה, אנשים מעריכים ביתר את מה שהם יכולים להשיג בשנה, ומעריכים בחסר את מה שהם יכולים להשיג בעשור.
אוקיי, אז עכשיו אני יודע שזה ביל. Thank you, ביל. וזה גם כן משהו שקורה במשפחות. כי כשאני פורס להם רגע את האקסל ואומר להם, תראו כמה יהיה לנו בעוד 20 שנים, ואז תראו אם אני עושה את הטוויק הקטן הזה, כמה יהיה לנו בעוד 20 שנים, ופתאום מסתכלים ואומרים, אבל מאיפה נוספו פה 3 מיליון? אני לא מבין. 1,000 שקל בחודש, 120 אלף שקל בעשור, זה 300 אלף שקל. מאיפה נהיה לי פה עוד מיליון עכשיו? אני אומר, לא, אבל זה אפשר לי לקחת מינוף, וזה אפשר לי להשקיע בזה, וזה, זה, וזה, זה.
אנחנו נדבר על הפלא השמיני הזה, של כסף קטן שעושה ריבית דריבית.
זה גם ריבית דריבית, זה גם מינוף, זה גם פותח לי פתח להשקעות אחרות, זה גם שמתי באפר לבלטמים, ואז אני בהשקעות האחרות יכול לקחת דרגת סיכון יותר גבוהה. יש כל כך הרבה, זה ממש כמו גלגל שיניים קטן, שמניע מכונה שלמה, וברגע שאני מבין את זה, אני מבין איך המכונה הזאת עובדת, אני יכול לתרגם את זה להמון המון כסף.
זאת אומרת, אם אני מתרגם אותך נכון, כל משפחה, אני מוציא משפחות שנמצאות בהישרדות, כן, לא רלוונטיות מבחינתי בדיון שלנו, לפחות עכשיו, כל משפחה שמרוויחה טוב ויש לה הון עצמי מסוים, אם היא תיפגש עם מתכנן פיננסי שיודע מה הוא עושה, הוא כנראה יודע לייצר להם עוד הרבה יותר כסף ממה שהם חושבים.
ואת יודע מה, ואני אגיד ככה, בוא נגיד שיש אחוז מסוים מהמשפחות שלו, ובאופן אינטואיטיבי הם פונקט באמצע מושלם.
אוקיי.
לא היית רוצה לדעת את זה?
חד משמעית.
אותה בדיקת שפיות, זאת אומרת שמישהו יסתכל מהצד, יגיד, תקשיב, בדקתי אותך מכל הכיוונים, אין לי מה להגיד לך, פשוט תמשיך.
עוד לא ראיתי בן אדם שלא יתקבל מחמאה על העבודה הטובה שהוא עושה עבור עצמו.
אז זה גם מגניב.
נכון.
אז זה לא רק אני אצר לך יותר כסף, אני אצר לך שקט נפשי.
אוקיי.
אני אצר לך ביטחון.
הייתה לך ולידציה שאתה עושה משהו טוב.
בוא נפתח מפה. אתה לא צריך ללכת לאיבוד בשביל לפתוח מפה. בוא נפתח מפה. נסתכל על המסלול, נראה מה קורה קדימה. נגיד מגניב, תמשיך.
שמע לי דיל קרוקודיל. אז הבנו את הטעויות הגדולות, ולעתי הטעויות של המספרים הקטנים הן הרבה יותר קריטיות ממה שאנחנו חושבים ומדמיינים, אז אני לוקח לעצמי פה להערה. אני הרבה פעמים אומר, יש לי משפט לכל משקיע, אם אתה משקיע את כל הכסף שלך במולטי פמילי אתה אידיוט, ואם אתה לא משקיע במולטי פמילי אתה גם אידיוט. בתור מתכנן פיננסי, שבונה את המארג הזה שבתוכו אני מניח למצוא גם משקעות אלטרנטיביות שהן מולטי פמילי חלק מהן, מה החשיבות של התכנון הפיננסי האישי עבור משקיע שהשקיע מולטי פמילי, או אלה שבאים אומרים אני מאוהב במוצר הזה אני רוצה רק אותו all in, זאת אומרת מתכנן פיננסי שפוגש משקיע כזה, מה החשיבות, איך אתה יכול להשפיע על ה...
לא, אז אני אומר ככה, תראה, לכל השקעה, לכל סוג של השקעה, יש לא רק סיכון סיכוי כמו שנהוג להגיד, יש ממש אופי שונה.
אוקיי.
והאופי השונה יכול לבוא לידי ביטוי בנקרא לזה עלות המטרד, כן? אם אני מנהל 5 דירות זולות ב... לא יודע איפשהו... בפריפריה, יש לזה עלות מטרד מסוימת. לעומת לנהל אותו כסף בדירה אחת יקרה במרכז תל אביב. אם אני מנהל כסף בישראל או מנהל כסף בחול, אם אני מנהל כסף בשוק ההון, זאת אומרת, יש עניין של נזילות, יש עניין של תנודתיות, יש המון המון גורמים בהשקעה, וגם למולטי פמילי יש סיפור. זאת אומרת, הכנסתי איתך כסף, הכסף נעול שם לתקופה מסוימת. עכשיו יכול להיות שעל הנייר הוא עושה פונקט את התוכנית העסקית ואולי אפילו תפתיע אותי ויותר טוב. אבל אני צריך לשים בזה כסף שאני לא צריך לקרוא לו לאורך התקופה. עכשיו אתה אומר לי שאנחנו נכנסים לעסקה לשלוש שנים או לארבע שנים, אני בתכנון הפיננסי אקח אותה כעסקה של 50% יותר בזמן. זאת אומרת, לא ייווצר מצב שנגיד אני נכנס איתך לעסקה לשנתיים, אבל קניתי עסקה מקבלן עכשיו 20-80 ובעוד שנתיים פונקט בפברואר אני צריך את הכסף. בסדר? אז יש פה התאמה לא רק של מידת הרווח הפוטנציאלי או התזרים הפוטנציאלי שאני אמור לקבל, אלא לכל מארג ההשקעות של המשפחה והצרכים. זה דבר אחד. דבר שני, יש פה עניין של פיזור. זאת אומרת, גם אם אני יודע ב-100% שאין השקעה טובה כמולטי פמילי אצל ולורי, אין דבר כזה, זה כאילו אני עכשיו, איך אומרים, ישים על גרף את כל ההשקעות, תנצח את כולם, עדיין אני לא שם את כל הביצים בסל אחד, לא בסל אחד אצל רועי מרודי, נחמד ככל שיהיה, ולא בסל אחד אצל סוג מסוים של השקעה, זאת אומרת זה לא יהיה מולטי פמילי עם רועי וגם עם זה וגם עם זה וגם עם זה, יהיה לי גם מולטי פמילי. וגם דירה בישראל, וגם כסף בשוק ההון, ולצורך העניין אם אני רוצה גם ביטקוין, ולצורך העניין אם אני רוצה גם קרן כספית, ולצורך העניין, זאת אומרת, מותר לי כמה דברים, בלי לחפש את מה שעושה הכי טוב, בשם הפיזור ובשם
כן, הפיזור. כן, זה מה שחוזר למשפט שאמרת, אני לא מחפש את המספר הכי גדול באקסל, אני מחפש את הפתרון המושלם ביותר לצרכים של אותה משפחה.
נכון, אבל זה גם, זה גם בשביל ניהול סיכונים.
כן, שזה חלק מהצרכים.
זה חלק מהעניין.
אתה לא רוצה, סתם דוגמה, הכל הולך מדהים, ופתאום משהו לא הולך טוב, אז כל המידה הקלפים הזה קרס. אני כל כך מתחבר דרך אגב למה שאמרת על גבי, גם תזמון של עסקאות, הרבה מאוד אנשים אוהבים להשקיע בתקווה. תקווה שהכל ילך כמו שצריך, ואני תמיד אומר לאנשים, חבר'ה, זאת השקעה. אני מבחינתי, העסקאות שלנו, עסקאות value-add, עסקאות ברמת סיכון בינוני, ודברים יכולים להתעכב. וכמו שאתה אומר, אם אתה חתמת על דירה, יש לי משקיע כזה, שחתם על דירה וחיכה לכסף, ויש לנו איזה עיכוב של איזה חודשיים. אתה אתה צריך לקחת את זה בחשבון, זה לא בורסה שאתה מנזיל בלחיצת כפתור. והדבר השני שאני אומר, חבר'ה, התזרים הוא לא ודאי. דברים יכולים להשתבש. תראה מה קרה לנו בקורונה, מחירי העץ עלו ב-400%, אין סחורות, אי אפשר לשפץ יחידות, גם אם אני רוצה, יש לי כסף, הכל טוב, אין סחורה, אני לא יכול לקבל אותה. אז דברים, כמו שאתה אומר, המציאות לפעמים פוגשת אותנו, וזה סופר סופר חשוב. בוא נדבר על איזה מחקר שקראתי. קראתי מחקר שאומר שברוב הבתים, 75% מהגברים אחראים על ההשקעות לטווח הארוך, ולעומתה הנשים הן יותר ממוקדות בניהול של התקציב, של המשפחה, בדברים השוטפים. ואת האמת שכשקראתי את זה, פחות התחברתי לזה, זה קצת הפתיע אותי, כי אצלנו בוולור יש לא מעט משקיעות של נשים, ולא רק שהן משקיעות ונשים, הן עושות ריאינבסטים, אנחנו מאוד מאוד מתגאים בנתון הזה, בנתון הריאינבסט אצלנו, והן משקיעות, והן שואלות שאלות, והן מובילות, וזה פשוט מדהים. אתה יש לך הרבה יותר ניסיון ממני, נגיעה בהרבה יותר לקוחות. מה הניסיון שלך? המחקר הזה מייצג משהו נכון, לא נכון, יש איזה שינוי מגמה?
כן, לרגע שכחתי שאנחנו רק מוקלטים, עשיתי לא עם הראש. לא, אז קודם כל אני לא עושה באמת סטטיסטיקות, כי אני לא רושם לעצמי, אבל התחושה שלי זה ממש 50-50.
אוקיי.
זאת אומרת, גם הטלפונים שאני מקבל, בדרך כלל, משהו מעניין, בדרך כלל אחד מבני הזוג מושך לתהליך הזה. זאת אומרת, יש גם כאלה שמגיעים אליי ביחד, והשיחה מתנהלת ביחד והכל, בדרך כלל אחד מבני הזוג. אבל זה 50-50, גברים ונשים.
אוקיי.
עכשיו, אני חושב שהרשתות החברתיות, עם כל הקבוצות הפיננסיות, עשו שירות מדהים, ופשוט חשפו והנגישו את הכל, ובאמת, זה לא מדע טילים, זה בסוף כאילו, אתה יודע, קצת ג'אגלינג עם כמה כדורים, אבל כל כדור כאילו מפרקים אותו, הוא די פשוט.
כן.
ואני לא רואה, ממש, אני לא יכול להגיד שאו יותר גברים או יותר נשים, אני מקבל טלפונים גם וגם. תמיד השיחות פה במשרד הם עם שני בני הזוג, אמרנו כבר טיפול זוגי, אז...
אני חושב שזה 2 פלוס, 2 מחיר של 1, זה גם טיפול זוגי, גם טיפול פיננסי.
תראה, אם אני רואה שאנחנו נסחפים לעולמות אחרים, אז אני אומר להם, תראה, רגע, אני אשים את הכובע השני, אנחנו עוברים...
זה חיוב אחר כבר.
חיוב אחר לגמרי.
אוקיי. תשמע, זה מעודד אותי לשמוע שזה פחות או יותר אותו דבר כמו אצלי. שאלה מעניינת. שוק ההון או נדל"ן, תמיד השאלה הזאת עולה, ואני תמיד צוחק על הדבר הזה, ואני שואל אותם תמיד, מה עדיף, מברג או פטיש? אני שונא דברים אבסולוטיים, אני שונא אפס אחד במקומות
האלה. אז אני יש לי תשובה חד משמעית.
אוקיי, אז
כן.
תן לי תשובה.
תלוי.
אוקיי. אני פשוט, קשה לי עם או זה או זה. ואנשים שוכחים שיש את האפשרות שלה, וגם זה.
אז קודם כל, ממני יוצאים, אני ממש אומר, לא רוצה להגיד תמיד כדי לא לחטוא, אבל לפחות אני מנסה להוציא תמיד, עם גם וגם. מתוך אמונה אמיתית, גם באופי השונה של ההשקעות, וגם בחשיבות של שני הדברים. זאת אומרת, אני ממש חושב שחשוב להצמיד את ההון שלנו גם לנכסי נדלן, אנחנו בסוף גרים פה, שאני לא משנה איפה, אבל אנחנו גרים, וגם לשוק ההון, שכשאני אומר שוק ההון, אני מתכוון לצמיחה של הכלכלה העולמית, כי בסוף, כשאני משקיע לטווח ארוך, אני לא מחפש גלים, הרי אני משקיע בהתפתחות של הטכנולוגיה, הכלכלה, כאילו, ואני חושב שחשוב מאוד להיות מוצמדים לשניהם. היחס, אם זה 30-70 או 70-30 או 50-50, עם יותר מינוף, פחות מינוף, יותר אלטרנטיבות, אלטרנטיביות, כן? או אחרים, זה כבר נובע גם מהתוכנית, הרברס אנג'ינירינג שאני עושה למשפחה, זאת אומרת, אם בסוף המטרה היא דירה לכל ילד, אז אני אבנה אותם יותר בנכסי נדלן, כי אני לא רוצה להמר נגד השוק, וגם לאופי של האנשים. כי אם יש מישהו שלא ישן בלילה כשהוא רואה מסכים אדומים, אז אני אכריח אותו שיהיה לו קצת, אבל זה לא יהיה עיקר ההשקעה. ואם יש מישהו שאומר לי, שמע, אני מבין שנדלן זה מדהים, אבל עזוב אותי עכשיו מלנהל כך וכך סוחרים וכך כך וכך סוחרים וכך וכך בחול וזה, עזוב, אני רוצה שקט נפשי, שמישהו ינהל וישלח לי דוח פעם בשנה, אז אני מכריח אותו שתהיה לו דירה וחצי.
אוקיי.
אז זה העניין.
מעולה, אני לגמרי מסכים, אני חושב שהדיון הזה הוא דיון, זאת אומרת, האבסולוטיות של או-או, אבסולוטית ילדותית, אבל אני רואה שינוי גם במגמה של השוק, בשיח. אז דיברנו על תכנון פיננסי, דיברנו על עקרונות, דיברנו איך זה נראה, בואו נעשה את הדבר הכי נכון, וזה לתת דוגמה. בסדר, עכשיו הדוגמה הזאת רק לצורכי המחשה, אנחנו שמים כל הדיסקליימרים, כוכביות, הכל, אבל בוא תן לי דוגמה איך נראה פיזור השקעות טיפוסי. בוא ניקח לקוח שלך שהוא נשוי, לקוח היפותטי כמובן, נשוי בן 40, הייטקיסט, יש לו 4 מיליון שקלים, 2 מיליון שקלים במזומן ו-2 מיליון שקלים בהשקעות בנדלן. איך פיזור כזה נראה?
אוקיי, אז קודם כל, איך שמגיעים אליי בהתחלה, זה לא מעניין. זה שאמרת, יש במזומן ויש בנדלן, מבחינתי זה לא מעניין, כי אני פה לטרוף את כל הקלפים. מה אכפת לי שכרגע באת עם נדלן?
אוקיי.
בסדר? כאילו, חשוב לי שיהיה לך נדלן, אבל הכתובת לא חשובה לי.
כן.
אז מבחינתי יש לך, כאילו, אני אומר, בוא נעשה תרגיל מחשבתי, אתה רוצה לרדת מהארץ, אז בוא תמכור הכל, תחזיר את המשכנתאות וזה, שים לי הר של כסף על השולחן, ועכשיו תן לי לשחק איתו. ואז אני מחלק אותו מחדש, איך שנכון. אז עכשיו, מה שלא אמרת לי בדוגמה הזאת, אמרת הייטקיסט, אבל זה מרמז על זה שמרוויחים גבוה. מה שחשוב לי יותר, זה כמה נשאר כל חודש, זאת אומרת, כמה עולה לו לחיות.
אוקיי.
כי אם יש לי 4 מיליון, וכל שקל שנכנס גם יוצא על הוצאות, אז אני לא יכול למנף. או אני יכול למנף רק שיש לי תזרים חיובי והסחירות משלטת את המשכנתא, אז זה יהיה תמהיל אחד. אבל בתמהיל אידיאלי, אז אני מניח שאותה משפחה גם מצליחה לשים בצד, לא יודע מה, 5,000, 7,000 שקל בחודש, אוקיי? ואז אני בא ואומר ככה, תקשיב, בוא ניקח מתוך ה-4 מיליון, ניקח מיליון לנדלן, אבל נקנה דירה ב-3 מיליון, אוקיי? עכשיו אני אקבל סחירות על הדירה הזאת, אבל המשכנתא שאני צריך לשלם יותר גבוהה מהסחירות שאני אקבל, צריך להביא כסף מהבית. אז אם אתה חוסך כל חודש, נגיד 6,000 שקל, אין בעיה, אז מתוך ה-6,000 שקל, 4,000 הולכים עכשיו לתזרים השלילי שיצרתי לך. נשארתי עם עוד 2,000 לחסוך בשוק ההון, אבל מתוך ה-4 מיליון בינתיים השתמשתי רק במיליון אחד. ואז יש לי 3 מיליון להמשיך להשקיע. אז אני יכול לבוא ולומר שאם אני מאוד רוצה עוגן של נדלן ישראלי, אז אני אקח עוד דירה ב-2 מיליון, אני אשים מיליון ואקח עוד מיליון משכנתא, והסחירות תשלם את המשכנתא, וזה לא פוגע לי בתזרים, ושמתי בעצם 2 מיליון הון עצמי בנדלן, אבל אני מנהל נדלן ב-5 מיליון.
כן.
אוקיי, עכשיו יש לי 2 מיליון להשקעות אחרות, ושם אני יכול לבוא ולומר, בואו ניקח מיליון או מיליון וחצי, לשוק ההון וחצי מיליון להשקעה במולטי פמילי או בפרויקטים. כי כשאני מסתכל על השקעה בנדלן בחול, ופה גם כן מעניין אותי לשמוע באמת איפה אתה שם יותר את הדגש, יש השקעות שהמטרה שלהן היא תזרימית,
נכון.
ובעצם אני מחזיק את הכסף, אני רוצה שהוא יישאר שם להרבה מאוד זמן, אבל אני רוצה לקבל תשואה של 7-8% על הכסף, ויום אחד נעשה אקסיט, ויש השקעות שהן יותר יזמיות, זאת אומרת, אני נכנס לפרויקט, משפץ אותו, משביח אותו, משביח את התשואות, ובעוד 3 שנים יוצא ממנו עם 30% יותר, וגם עם התזרים שעשיתי, ועכשיו עושה reinvestment ומשקיע את זה שוב ושוב. אז לצורך העניין, לפי כמה תזרים אני צריך, ולפי איך אני רוצה את זה, אז אני אבוא ואומר, השתי מיליון שנשארו לי להשקעה, אני המחת תזוז בין השקעות אלטרנטיביות והשקעות סטנדרטיות בשוק ההון, בהתאם למשפחה. אבל אני אשאף שיהיה גם וגם.
אוקיי, סבבה. זה נשמע לי משהו מאוד מאוד מאוזן, מאוד מאוד, עם ריסק טולרנס מאוד מאוד בריא, אני אקרא לזה. לא אגיד נמוך גבוה, אבל בריא.
בסדר, אבל זרקנו, תראה, הכל פתוח.
ברור.
לצורך העניין.
נגיד בן אדם כמוני,
עזוב.
אני לא דוגמה, אבל נגיד אם אני לקוח שבא אליך, אני הולך לכיוונים אחרים לגמרי, כי אני מאוד מאוד מכיר את העולמות האלה של האלטרנטיבי. בן אדם, כמו שאתה אומר, גם, אני חושב שגם גיל הוא פקטור מאוד מאוד חשוב פה.
גיל הוא פקטור, גיל של הילדים הוא פקטור, יציבות בעבודה היא פקטור, יש מלא דברים שהם פקטור. תראה, כשאני שולח אנשים להשקיע בנדלן בחול, השקעות יזמיות, אני בעצם שולח אותם, ופה אולי אני ארים לך להנחתה, אבל צריך לענות לי, אני מאתגר אותך רגע, אני שולח אותם לבטוח במישהו אחר.
חד משמעית.
עכשיו, אותך אני לא שולח לבטוח במישהו אחר, זה העסק שלך.
נכון.
אתה משקיע במולטי פמילי כמו שאני השקעתי ביעלומים, זה לא אותו דבר, אני לא אגיד לך תשקיע ביעלומים.
נכון.
אוקיי, זה סוג שונה.
נכון.
אז יש לך כסף שלך בעסק שלך, אבל אילו זה לא היה העסק שלך, אם היית עושה משהו אחר, כמה מתוך העסק שלך, כמה מתוך ההון שלך, היית אומר לעצמך, לסמוך על מישהו שהוא רואי מהודי, אבל הוא לא רואי מהודי הזה שאתה מכיר אותו באחד לאחד מול המראה בבוקר, אלא אחד אחר. ופה יש עניין גם של מה שאתה קורא לזה סיכון בינוני. תראה, כשאתה אומר סיכון בינוני על השקעות, אתה מתכוון לעסקה עצמה בסיכון בינוני, ובזה אתה צודק. אולי אפילו בינוני מינוס, כי אתה יודע לנהל אותה. אבל בעיניים של הלקוח, גם אתה מרכיב סיכון.
נכון.
כי יש לא מעט כמוך שחלק מהסיכון נמצא ביזם, מתווך, מוכר וכאלה.
אתה נוגע בנקודת כאב נראה לי הכי גדולה של העולמות שלי. בגלל זה אני אומר לאנשים, אתה יודע, אנשים באים אליי, אבל אתה משקיע, אתה תמיד אומר ש100% מהכסף שלך מושקע במולטי פמילי, ואני אומר להם כמו שאמרת, נכון, כי אני משקיע, אני משקיע בחברה שלי, אני יודע הרבה דברים שאתם לא יודעים. עכשיו, המשפט השני שאני אומר, אתה יודע, זה מדהים, לא התכוננו מבוש לפודקאסט הזה, אבל אתה אומר כאילו משפטים שיוצאים לי מהגרון על בסיס יומי, כל משקיע שלי יגיד לך את זה, זה שאני אומר לאנשים, אתם לא משקיעים אצלי כסף. אתם משקיעים, אתם נותנים לי את הדבר הכי חשוב, וזה האמון. האמון שלכם הרבה הרבה לפני הכסף. כסף, אם הייתי רוצה לגייס כסף, בוא, אתה מכיר יותר כמוני, יותר אם נראה לי, אפשר להביא אותו מהרבה מאוד גורמים. אבל אנחנו בוולור החלטנו שאנחנו עובדים על אמון ומערכות יחסים ארוכות טווח. ואיך אני התגברתי על זה? פשוט, אנחנו מקבלים משקיעים בהפניות. אתה משקיע אצלי, אתה מפנה אליי בן אדם. אם תיכנס לאתר שלנו אפילו, בצור קשר, אתה תראה שאתה צריך להכניס שם של מישהו שיפנה אותך. ככה אנחנו עובדים. כי אני מבין גם את הציניות של העולם שלי, שהרבה מאוד אנשים מנצלים את החוסר ידע שקיים, הקושי לבוא ולבחון באמת את היזם, ואני תמיד אומר לאנשים, אתם לא צריכים לבחון את התוכנית ואת האקסל ואת המספרים, כי אם אני נוחל ואני רוצה לעבוד עליכם, אני אשים מה שאני רוצה באקסל. אתה צריך לשאול שאלות. תמיד אומר, תתמחו בלשאול שאלות. עכשיו, ברגע שאתה שואל שאלות מכמה זוויות, והצלבות האלה, מה שנקרא, חוזרות באותה צורה, בקונסיסטנטיות, אתה במקום טוב. עכשיו, האם זה מבטיח לך הצלחה? לא. אבל זה מבטיח לך שאתה נמצא עם בן אדם שאתה יודע לסמוך עליו. עכשיו, אנחנו תמיד מתגאים במשפט, וזה חרוט לי בחדר עבודה, אנחנו תמיד נעשה את הדבר הנכון, גם אם הוא לא רווחי עבורנו. עכשיו, אני אומר את זה, אבל אני יכול לתת לך טלפונים של לפחות 20 משקיעים, שיגידו לך שעשינו את זה. במיוחד בשנתיים האחרונות. בשנתיים האחרונות, כשהרבה מאוד עסקאות של קולגות שלי...
אתם גם יש לכם בכלל איזה משהו, יש לכם הרדל רייט.
נכון.
שכתחתיו אתם לא מרוויחים.
נכון.
זה בכלל כאילו אוף מוזר בעולם הזה.
זה לא אוף מוזר, אנחנו האוף היחידי. אנחנו נותנים התחייבות חוזית למשקיעים שלנו, שאם הם לא עושים 15% AAR בשנה, אנחנו מבטרים על הרווח היזמי שלנו. עכשיו שוב, זה לא מבטיח הצלחה, אבל זה מבטיח שני דברים. מה שאמרתי, שאנחנו ניכנס לעסקה רק אם אנחנו בטוחים שאנחנו מרוויחים בה, ובית, אם כשלנו מלהביא את התשואה הזאת, לא מגיע לנו כסף. עכשיו, לעמוד מאחורי האמירה הזאת בהתחייבות חוזית, זה מבחינתי מה שאתה צריך. הרי אתה יודע, יש את המשפט האלמותי הישראלי, מה עבדנו, לא נקבל כסף? מה אכפת לי אם זה עשה 7%? אז לנו אכפת. כי אני לא רוצה אותך לעסקה אחת. אני רוצה אותך 30 שנה קדימה. עכשיו אני מגיע ממקום מאוד סוציומטי. אני דואג לעצמי.
כן, אבל זה הפודקאסט שלך, אז אפשר להחמיא לך קצת, נכון? אוקיי, אוקיי. זה חשיבה, הרי אתה יכול לא לדאוג לעצמך בצורה הזאת, ואיך אומרים, פריירים רק מתחלפים.
נכון.
זאת אומרת, תמיד יהיו לקוחות, פישלת, שרפת לקוחות, תמיד יבואו עוד, תעשה את הפרסום שצריך, תמיד יבואו עוד, תעשה הסכמים כאלה או אחרים, יביאו לך מלא.
נכון.
זה, אתה בעצם אומר, ובזה אני יכול לומר עוד אוף מוזר, אתם עובדים עם מעט מאוד לקוחות, מעט מאוד משקיעים.
נכון.
שזה שוס בעיניי, כאילו...
זה בדיוק אבל לעניין. זה בדיוק המהות, ואני ואליאב החלטנו פרק הזה שנקרא 204 כפול 1, לא שווה 1 כפול 4, מי שלא שמע את זה פרק חובה מבחינתי. אבל זה בדיוק העניין, ההסתכלות הארוכת טווח. ההבנה הזאת היא שאני לא רוצה הרבה משקיעים. לא צריך או יכול. אני לא רוצה הרבה משקיעים. אני מכיר את כל המשקיעים שלי. אני מכיר את המשפחות שלהם. אני עשיתי שיחה אישית עם כל אחד, אתה יודע, מנכ"ל החברה, יש לי טל שהוא קשרי משקיעים, אני לא מבטר, א', אני נהנה מזה, אני אוהב את המשקיעים שלי, אני אוהב לדבר איתם, אני אוהב לשמוע מה הם רוצים, מה הפחדים שלהם, ולפי זה אני גם יודע לבוא ולהגיד, מתאים, לא מתאים, טל היה באלן מני שיחות שאני אומר למשקיעים, חבר'ה, אנחנו לא מתאימים, וטל כזה, מה? מה לא מתאימים? לא, לא מתאימים, כי אני קונה את הבעיה הזאת, אני קונה אותה בקרדיט, הבעיה הזאת תגיע לי עוד 3 חודשים, עוד 5 חודשים שאני בתוך השקעה, אני לא רוצה. אם אתה לא מתאים לי, אז אתה לא מתאים לי, ואם אני לא מתאים לך, אז אני לא מתאים לך. אז כן, אני יכול לפרסם ופריירים מתחלפים, אני לא רוצה את הפריירים. אני רוצה אנשים טובים, שעבדו קשה על הכסף שלהם, שמאמינים בשימור הון לפני רווחים, שמאמינים בלתקן במקום להיפרד כשמשהו נשבר. אתה יודע שאתה הסיפור, הסיפור המפורסם על השני הסכנים שנשואים 70 שנה, ואז אומרים להם, מה הסוד? אז היא אמרה, בזמן שלי, כשצעצוע נשבר, היינו מתקנים אותו ולא מחליפים אותו. אז זה מה שאני אומר תמיד לאנשים, יהיו בעיות. אני לא אומר שאין דבר כזה השקעה מבחינתי, זה מה שמרגשתי ביזמות, הבעיות שעולות והפתרון שלהם. יהיו בעיות, יהיו אתגרים. אם אתם איתי, תבינו שאתם נמצאים בידיים טובות, אנחנו נצלח את הכל, אבל אורך רוח, להסתכלות מה שאתה אומר, 30 שנה קדימה, 300 אלף יהפכו ל-3 מיליון, אבל זה לוקח זמן. ובגלל זה אנחנו גם מפרסמים, אני מאתגר כל משקיע שלי, לך תחפש עסקה שלי בחוץ. אין דבר כזה, הכל פנימי. וזה ה-DNA. ומי שמתאים לנו מגיע אלינו, ומי שלא מתאים לנו ומחפש את ה... אני תמיד אומר את זה בציניות, את המשרדים הנוצצים והאספרסו הכי יקר בעולם. אז יש גם את הקהל הזה, הכל בסדר.
עכשיו אני מצטער שנתתי לך אספרסו.
לא, לא, אתה...
הייתי יודע שזה המדד, הייתי עושה אחר כזה שחור.
אז בוא נדבר שנייה אחת על פנסיה. זה, זרקתי איזה משפט באחד הפודקאסטים, שאני ברמה האישית שלי לא מאמין בפנסיה. חושב שזה מכשיר מיושן שפחות עובד לי. עוד פעם אני מדגיש לי, לרועי, משקיע אחד שלי שהוא גם מנהל את אחת הקהילות הכי גדולות בארץ של פיננסים, שלח לי הודעה, אמר לי, תשמע, זה מעציב אותי לשמוע, ואני אמרתי לו, למה? ואז התחלנו לדבר, ואז הוא אמר לי, אתה יודע מה? בוא נקליט פרק בפודקאסט על פנסיה. אמרתי לו, אין בעיה, אז אנחנו הולכים להקליט פרק בזמן הקרוב, אבל... מה אתה חושב? פנסיה, זה טוב, זה רע, למי זה טוב, למי זה רע, והאם יש סיכוי, לדעתך, כן, אנחנו לא נמכו דור בדולר, שבישראל הפנסיה תהיה בסכנה, בגלל איזה משבר כלכלי, או מלחמה כזו או אחרת.
אוקיי, אז קודם כל אני לא יועץ פנסיוני, כן, גם כחלק מהתהליך שאני עושה, וזה, חותמים לי לא יועץ פנסיוני, לא יועץ השקעות, וזה. Having said that, אני חושב שפנסיה זה טוב, זה טוב וזה חשוב לכולם, גם לך. אם בהו לא ישכנע אותך בפרק הבא, אז דבר איתי. ככה. אני לא חושב שאנחנו צריכים לדאוג להכנסה פסיבית פנסיונית רק מהפנסיה בגיל פרישה.
אוקיי.
זה פשוט עוד אחד מהכלים. אבל בסופו של דבר, מרבית הפנסיה שלנו מושקעת בשוק ההון, ומבחינתי זה הון משפחתי שמושקע בשוק ההון, נגיד לא היה את המוצר הפנסיוני הזה בכלל, כן? לא היה את ההטבות מס, לא היה את אלמנט הביטוח, נגיד שלא היה. אז הייתי אומר, תשמע, חלק מההשקעות, חלק מהתכנון פיננסי, בוא נבנה לך מוצר בשוק ההון, שהכסף הזה צבוע, הוא לא בשביל רכב, הוא לא בשביל טיולים, יום אחד או שתרצה להפסיק לעבוד, או שתהיה חייב להפסיק לעבוד, ואז נמשוך ממנו, ואני מבטיח לך, נס פח השמן יישאר ממנו כל עוד אתה חי. עכשיו, בהשקעות אחרות, אם אני מושך יותר מהתשואה, אז מתישהו זה הולך ונגמר, זה הולך ומתמעט, אבל בפנסיה יש מרכיב של ביטוח, שבא ואומר, אני ממיר את הסכום הזה שהגעת אליו בגיל פרישה, אני ממיר אותו לקצבה מסוימת, אבל אני מתחייב לך בחוזה שהקצבה הזאת תשולם לך כל עוד אתה חי. זאת אומרת, לפי האקטואריה של חברות הפנסיה, בגיל פרישה, אנשים שהגיעו לגיל 67 יחיו עד גיל 90, ולכן בממוצע, ולכן על כל מיליון ניתן לך 4,500 לחודש. אבל אם יש לך גנים טובים, ואתה יש לך גנים טובים, אני בטוח.
דבר היחידי שטוב בתימנים. זה הגנים.
אוקיי. אז אתה תדפוק את המערכת, ואתה לא תלך לפי הממוצע בגיל 90, אתה תישאר פה עד גיל 107, אתה תמשיך לקבל את אותם 4,500 שקל לכל מיליון עד גיל 97, שזה יותר ממה שאתה תקבל על נדלן או על דירה או על הכנסה פסיבית משוק ההון, מכל מקום אחר. ולכן אני חושב שבלו בגלל אלמנט הביטוח הזה, ולו בגלל שזה חלק מההשקעות שלי בשוק ההון, בכל מקרה אני רוצה שיהיה לך כסף בשוק ההון, אז מה אכפת לי שחלק ממנו נמצא דרך מכשיר פנסיוני מנוהל, ועוד בגלל שיש שם הטבות מס, אז גם קיבלתי פטור ממס, גם קיבלתי פטור מרווחי הון, וגם קיבלתי דמי ניהול מאוד נמוכים בזכות כל אותם מכשירים, בזכות אותם מסלולים בסיסיים של הפנסיה.
Okay.
ולכן אני חושב שזה הכרח שיהיה לכולם, אבל זה שאני אומר את זה, זה לא אומר שצריך להיות all in על העניין הזה. Mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, בוא תחסוך לעצמך מיסים, ותשלם לעצמך חלק מהכסף לא להווה אלא לעתיד, ותשמור לעצמך גם חיסכון פנסיוני, שייתן לך הכנסה פסיבית, לא צריך את ה-30,000 של 10.
אז אני חלוק עליך ביג טיים, אבל יש לנו הרבה שאלות מעניינות לגבי זה, ואנחנו נכנס פרק שלנו על פנסיה, אבל עוד פעם אני אומר, אני ברמה אינדיבידואלית, הפרטנית, למי נכון, למי לא נכון, אני מבין את כל היתרונות, אני חושב שלרוב האוכלוסייה זה מאוד מאוד נכון וחכם, לחלק ממנה זה לא, אבל נדבר על זה עם המשקיע השני. אני רוצה להמשיך לשאלה אחרת. נראה לי שאחד הדברים, דיברנו על זה ככה בעקיפין, בכל מה שאמרת, אבל אחד הדברים שהכי מקשים על אנשים שמציעים מוצרי השקעה, ובמיוחד מוצרי השקעה ארוכי טווח, בסדר שהם, בוא נגיד, יש את היתרון הכלכלי, רואים אותו מובהק, אי אפשר להתווכח עליו, אבל הבעיה היא שרוב הציבור שנמצא היום במדינה, הוא חי חודש בחודשו, במקסימום הוא יודע לחשוב שנה קדימה. והזכרתי ואמרתי שדיברת, אמרתי לך, האפקט של הריבית הריבית, אנחנו נדבר עליו, אנחנו הגענו אליו עכשיו, האפקט של הריבית דריבית, הוא עובד רק אם אתה באמת מתמיד שנים קדימה. עכשיו, אתה יכול להסביר את העובדות לאנשים, אתה יכול להסביר להם את הרציונל, זה לא עובד. אחרת כולנו היינו נהנים מריבית דריבית, נכון? מסבא וסבתא שלנו שהשקיעו אי שם בקרית הסיפורים שקנו את השטח בצהלה ב-30 לירות. אז אני לא יודע אם יש לך תשובה, אבל אתה חושב שיש דרך בכל זאת לגרום לאנשים לאמץ איזושהי תפיסה או פרספקטיבה ארוכת טווח בכל מה שנוגע להשקעות שלהם, לכסף שלהם?
אז אני חושב, תראה, זה לא חוכמה, כי מי שכבר מגיע אליי, כאילו מגיע מבושל. הוא בא לשמוע, הוא בא ללמוד, ובעצם הוא לא בא רק בגלל עניין אינטלקטואלי, שמעניין כמה כסף יכול היה להיות לי, אלא מגיעים בשביל לעשות שינוי.
אוקיי.
אז לכן הסטטיסטיקות אצלי הם לא, זה לא חוכמה, שאני מצליח לגרום לא יודע מה, נגיד, 90%, כדי לא להגיד 100%, לעשות שינוי ולהשקיע בצורה חכמה לאורך זמן. אבל יש לנו בעיה אחרת. קודם כל, הנושא הזה של תכנון פיננסי חדר לתודעה חדש, ממש כאילו וחסרים מתכננים פיננסיים, וחסרים משפחות שמודעות לזה שיש דבר כזה תכנון פיננסי ושכדאי. אני בכלל יש לי חזון, אני יש לי חזון שזה יהיה לא אחראי לזוג להתחתן בלי לעשות תכנון פיננסי.
אני כל כך מסכים איתך.
לא ברמה של מה זה ייתן לי, אלא, אתה יודע מה, אני אספר לך משהו מעניין. אני באמת עובד המון עם הייטקיסטים, וגם חבר'ה ברמה בחירה, כאילו, אתה יודע, C-level כאלה, ומספרת לי לקוחה, שהמעסיקה שלה, זאת אומרת, הבוסית הישירה שלה היא בכלל אמריקאית.
אוקיי.
אז היא אומרת, כל כך התלהבתי מהתהליך שאנחנו עושים איתך, שאמרתי לבוסית שלי מה אנחנו עושים, ואז היא אמרה לה, what, is this is your first now? Your first one? just now כי זה ברור לגמרי שזה עוד מקצוע בחיים. מה, אתה רוצה לנסות להתנהל בחיים בלי רופא משפחה? אתה רוצה להתנהל, לעבור את כל החיים האלה? אתה מבין מה התכוונת?
בדיוק, לעשות את הבדיקות בגיל 20,
כן.
לא כשנולדת עוד
יופי.
לפני.
ואז אני חושב שזה עניין של חינוך.
אוקיי.
וזה ייקח זמן. אז קודם כל, אני ממש מקווה שיהיה לי חלק בזה. זאת אומרת, אני פועל, אתה יודע, יש את התכנון פיננסי שעושה במשרד, אבל יש לי גם את הקורס לתכנון פיננסי. זאת אומרת, אנשים שלא פגשתי מעולם, עשו את כל התהליך איתי דיגיטלית לגמרי.
אתה מוכר קורס אונליין?
מוכר קורס אונליין.
מגניב.
שהוא אחד לאחד התהליך שאני מעביר אנשים במשרד.
זאת אומרת, לאנשים שהם יותר עצמאים, אומרים, שמע, אני לא צריך את האנשים שיחזיק לי את היד, אני יודע לעשות את זה לבד בזמן שלי.
אני אומר, כל אחד יכול לעשות את זה לבד.
אוקיי.
פשוט לא אחרי לעשות את זה לבד, בלי ללמוד קצת, או לקבל כלים.
לא, אני מדבר לעשות לבד את הליווי שאתה
נכון,
עושה.
נכון, נכון, נכון.
רק הוא לא צריך שתחזיק לו את היד עכשיו במשרד, ותעשה איתו את השיחה, הוא אומר, תשמע, או שאני רוצה אינטימיות, אני לא רוצה לשתף, או שאני מרגיש שאני מספיק מתוחכם, אז אני נכנס ואני עושה את הקורס,
אז,
ואני מקבל את הכלים.
אז אנשים עושים את זה, יש אנשים שעושים את הקורס ואני לא פוגש אותם לעולם, יש אנשים שקודם עושים את הקורס, ואז מגיעים אליי לישיבת הדירקטוריון, כשהם כבר מבושלים, ואנחנו רק מדברים ממש high level,
מגלים.
ויש אנשים שעושים את הכל במשרד. עכשיו, דרך הקורסים אני מגיע להרבה יותר אנשים, ממה שאני יכול לבד במשרד. דרך הרשתות החברתיות אני ממש מנסה לעזור לכל מתכנן פיננסי עתידי בישראל, אני בשקט בשקט עוזר לכמה, אני רוצה שיהיו כמה שיותר, אני רוצה להגדיל את השוק. ועכשיו העליתי את הקורס לנוער, אני ממש מכניס את זה לתיכונים, אני רוצה שילמדו בבית ספר את מה שלא מלמדים בבית ספר, איך מגיעים לדירה בישראל.
מדהים בעיניי.
ואז אני חושב שהפתרון הוא לא איך להניע אנשים לפעולה כשאני פוגש אותם בגיל 40.
נכון.
אלא הפתרון הוא ממש כאילו שזה יהיה built in ב-DNA שלנו, שנבין איך כסף עובד.
זאת אומרת, לקטוע את החשיבה של הדורות האלה על ידי חינוך של הדור הצעיר עכשיו, ולמעשה להבין, אוקיי, שאנחנו כנראה במרכאות נפסיד דור אחד, אבל אנחנו נייצר פה איזושהי חשיבה חדשה על ידי חינוך של הילדים, והסתכלו, אני יכול להגיד לך, אני תמיד אומר, אני מקנה בילדים שלי, כי לנו לא היה טאבו בבית על כסף. זאת אומרת, לא היה את הקטע, לא מדברים על כסף, אל תשאל אותי, לא היה את זה.
כן.
אתה יכול לדבר על כל מה שאתה רוצה, זה פשוט לא היה אישו. ולא דיברנו. אני, התמזל מזלי, קיבלתי מתנה, שכמו שאתה אומר, זה בא לי טבעי, אני לא יודע איך להסביר את זה. אז אני די מבין, פחות או יותר, לא, לא יכול להגיד שאני גרון בזה, אבל אני מבין את הבייסיקס. אבל אני לקחתי לי, מהרגע שנראה לי עמית היה בן 5, וירין עכשיו כמובן, אני בת 6, מהגילאים האלה שמתחילים להבין באמת, אני מדבר איתם על כסף, מה זה כסף, מה זה ריבית, איך הכסף מגיע אלינו הביתה, מה החברה עושה, תשאל אותם, תשאל אותם מה זה של מי ולורה, של כולנו, של כל המשפחה, זה לא שלי, אין, זה לא של רואי וכולנו
כן.
נהנים מזה. אנחנו תמיד מתבטחים שלפעמים לירז נתקע, אתה יודע, אם חסר לה 50 שקלים, כל מערכת לכספומט, היא לוקחת מעמית, אז השאלה הראשונה הוא שהוא בא לה, כמה ריבית את שלם? זה הדבר הראשון, הוא יודע מה זה ריבית, הוא יודע מה זה. הוא גובר ריביות של עולם תחתון, אבל אנחנו נגיע לשם ונחנך אותו קצת. אבל אני מאוד מאוד אוהב את זה, אני גם מאוד מתחבר על החינוך של הנוער, אם אתה רוצה יד, אני איתך, אני מאוד מאוד מתחבר לזה, אני חושב שזה אחד הדברים, אני לא יודע איך
בפסף, יש לי קורס מטורף באוויר, כאילו,
אז בוא, אני לא אוהב לעשות פלאגינים, אבל את זה אני רוצה, כי זה חשוב, איך מגיעים לקורס הזה?
אני, תשים לינק בזה,
אוקיי, אז אנחנו נשים לינק ב...
koldan.h/youth, הקודן אג' סקול זה של הקורס למבוגרים, למשפחות, ו/youth
מעולה, אז אני אכניס לינק, חבר'ה, כל מי שיש לו ילדים, אני אומר לכם, זה ההשקעה הכי טובה שאתם תעשו בחיים. אז בוא נדבר על הפיל שבחדר בכל מה שקשור ל-Family Office, שאני אישית חוויתי אותו הרבה מאוד פעמים, יש לי בטן מלאה עליו, ונהיה עדינים כמה שאפשר, כל נושא של עמלות. עכשיו, אני תמיד אומר, עמלה זה משהו לגיטימי, כל עוד יודעים מה משלמים, מי משלם ומתי. אבל אנחנו רואים הרבה מאוד מתכננים בתעשייה, שנותנים ייעוץ ללקוחות שלהם, לא בתום לב, בוא נגיד את זה ככה. איך? אני אשאל אותך שתי שאלות. ואני שם אותך פה בספוט, אני מתנצל, אבל זה משהו שמבחינתי הוא, אני חייב לדבר עליו. א', איך אפשר, אם בכלל אפשר לעצור את התופעה הזאת, של ה... מה שנקרא, מאחורי הגב תן לי ואני אמליץ עליך, וב', איך לקוח יכול לבוא, ולהתגונן מניגוד אינטרסים שהוא לא, בכלל לא יודע. כי גם אתה, בתחום שלך, אמון פה הוא חלק מאוד מאוד מהותי. אז זה מה שאני מאוד 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 הייתי רוצה לגעת.
סבבה, אני אספר לך איך אני פתרתי את זה, אבל אני אומר קודם כל, אני לא חושב שזו תופעה מכוערת, אני חושב שמה שמכוער בתופעה זה כשמסתירים אותה, או שהיא מייצרת הטייה של ההשקעות למקום שבו אני אקבל יותר כסף.
אז אני מקבל את התיקון, ואם לא הייתי ברור, זה בדיוק הכוונה שלי הייתה. לא העמלה שמשולמת, שזה אמרתי גם, הרבה פעמים זה לגיטימי בעיניי, אין בעיה, אתה מביא לי מערכת יחסים, אבל ההסתרה, או כמו שאתה אומר, ההטייה למוצר, למרות שאתה לא מאמין שהוא מתאים, אבל אתה מתוגמל בצורה מאוד מאוד משכת.
אז תראה, קודם כל, אני חושב שראוי שיהיה גילוי נאות תמיד לבוא ולהגיד מה מערכת האינטרסים פה, אוקיי? אבל זה ברמת האמון וברמת ה... פשוט יותר יפה לעשות ככה, בסדר? אז אני לא יודע איך אפשר לעצור, או לזה, זה גדול עליי. אני אגיד לך מה אני עשיתי לעצמי, כי גם אני מאוד אוהב כסף, וגם אני לא סומך על עצמי, שאם במקום אחד ישלמו לי המון על הפניות, ובמקום שני לא ישלמו לי בכלל, אז אני לא אשכנע את עצמי לספר סיפור, ובסוף אנחנו גם משקרים לעצמנו, נכון?
נכון.
אז אני יצרתי מנגנון, יצרתי הפרדה, אני בא ואומר, מי שרוצה לבוא אליי לעשות תכנון פיננסי, משלם לי על התכנון הפיננסי. אמרנו, אני אדריכל, אתה משלם לי על התוכנית האדריכלית. Okay. אתה לא משלם לי שאני אביא לך גם את הקבלן וגם את הטייח וגם את זה. אתה תדע גם מה לעשות, איפה להשקיע ואיך לעשות. זה אני מתחייב, בלי שום הפניה.
אוקיי.
Okay. זאת אומרת שכשאני בונה תוכנית, אני ברור לי לגמרי שאני לא ארוויח שקל נוסף מהבן אדם שמולי, כי הוא לא יבקש ממני הפניות. זה מוצר, זה כתוב, כל אחד חותם על זה ויודעים על מה מקבלים. ואז אני אומר, נסתיימה התוכנית, שילמתם לי, קיבלתם תוכנית, אתם יודעים מה לעשות. עכשיו אתם רוצים שאני אמליץ לכם על ולורה ולא על מישהו אחר? כי אני מכיר את רועי, כי אני יודע על ההתנהלות, כי אני חקרתי, בדקתי, אני בעצמי משקיע אצלו מכל סיבה אחרת, אז תדעו שיש עמלה. אוקיי?
Okay?
ואז קודם כל יש גילוי נאות, זאת אומרת אני אומר ברור לגמרי, אבל... זה מאפשר לי להגיד לאותו, שים לב, שאלת אותי על אותו אחד בין 40, הייטקיסט וזה, מה עשיתי? תיאורטית, יכלתי לבוא ולהגיד לך, שמע, 100% מהכסף, 4 מיליון שקל לקרנות גידור, אתה יודע כמה אני מרוויח שם? מגניב. למה אני אומר לך, קודם כל דירה למגורים, ואחר כך עוד דירה להשקעה, ואחר כך זה, ואחר כך זה. כי אני בכלל לא חושב בתפיסה, אם אני אמור לקבל משהו, אם יהיה 20% בשוק ההון, או 40% בשוק ההון. אז מבחינתי בתכנול הכל פתוח, וזהו, מספיק לי.
עשית פה משהו מדהים בעיניי, כי אם ניקח את האנלוגיה שלך, של אדריכלות פיננסית, בוא ניקח אדריכלות אמיתית, אתה אומר, שמה, באת אליי, אני אדריכל. קח את התוכנית. קבלן ביצוע, לך לאן שאתה רוצה.
נכון.
אבל, אני כבר בניתי 30 בתים, אם אתה פונה אליי, אני לא פונה אליך. תשמע, הראל, אני יודע שאתה עובד עם קבלנים, אתה מכיר את השוק, אתה יכול להמליץ לי? כן, יש לי 3 קבלני ביצוע שאני עובד איתם, אבל כך בחשבון, שאני, כל הפניה, אני מקבל איזה משהו קטן. אם זה מפריע, הכל בסדר, הכל טוב. ואהבתי, הראית לי את החוזה שלך, כתוב שם, שבצורה מאוד מאוד ברורה ויפה, שאתה מקבל עמלה, ואתה מציין את זה, אם אתה מקבל עמלה, מאיזשהו קבל, אבל קח את התוכנית, תעשה מה שאתה רוצה.
כן, אבל גם כתוב שם, באותו סעיף של העמלה, כתוב, התוכנית עומדת בפני עצמה.
בדיוק.
לא צריכים לקבל מני כלום, זה לא חלק מהתוכנית.
קח את זה לאן שאתה רוצה.
לאן שאתה רוצה.
תעשה את זה איך שאתה רוצה.
בדיוק, אתה משלם לי על התוכנית.
זה, תקשיב, זה, תודה, נראה לי שמצאת פה פתרון, כי יש פה גם מוסריות, יש פה גם אתיקה, יש פה גילוי נאות, ובמצב כזה אפילו אני, בשלב שסיימתי איתך תהליך, אני אגיד לך, מתאים משתמבי, אין לי בעיה, כי כבר האמון הזה הוא מאוד מאוד גבוה, ואני יודע שאתה תביא לי אנשי מקצוע איכותיים וטובים, אז זה ווין ווין, כי אני מקבל אנשי מקצוע טובים, שאני יודע שיקצרו לי את הדרך ויצפצמו לי את התערויות, ואם על הדרך אתה עושה עוד כמה שקלים, כולנו מרוויחים. הלוואי וכולם היו עובדים ככה, הלוואי וכולם היו עובדים ככה, ואני אגיד את זה בפעם השנייה בפודקאסט הזה, עוד יותר מחזק לי את ההחלטה למה החלטתי לבוא ולראיין אותך בפודקאסט הזה, כי זה ערכים. בערכים אי אפשר למכור בשום הון ובשום אחוזי עמלה כאלה או אחרים, אני יודע שהייתי שם גם. אז תשמע, זה הפודקאסט הכי ארוך שלי, אז אני אגיע לשאלה האחרונה, ואז אנחנו לצערי נצטרך לסיים. אחד הדברים שהכי מפחידים כל בן אדם, נראה לי בכל העולם, זה מתי הוא ימות ומה יהיה, מה הוא ישאיר ואיך הוא ישאיר אחרי זה. ואנחנו גם מכירים הרבה סיפורים לא נעימים על משפחות שגם התפרקו בגלל כל הנושא הזה של ירושה. אז בתור מתכנן פיננסי והעברת הון בין דורית, במיוחד במשפחות שיש מה להעביר, אם אין מה להעביר אז אין ריבים, איך מתכננים ירושה כדי באמת למקסם את התועלת הזאת לילדים, לנכדים מצד אחד, ומצד שני, להבטיח שלא יהיו את הסכסוכים הרעים האלה, כי בתור אבא, אני רוצה שהילדים שלי יהיו ביחד, גם אחרי שאני לא יהיה פה. זה הדבר שהכי יצער אותי בעולם, אם כל אחד מהם יהיה עם מיליארד שקל, אבל הם לא יוכלו להסתכל אחד על השני.
אז תראה, קודם כל, צוואה צריכה להיות, צריך להיות כתוב וברור מה אתה רוצה שישאר אחריך, או איך אתה רוצה שיחולק מה שנשאר אחריך. ואני אומר שההיגיון, ה-common sense, שיכול להוביל אותנו, זה לא אותו דבר בדיוק כמו שהתפתח במערכת המשפט ועם כל הפסיקות וכל ההיסטוריה של... ולכן צריך שתהיה צוואה, אוקיי? עכשיו, ברמת הכלים של הניהול הפיננסי, אני יכול משלב מסוים לעשות נכסים שהם יותר נזילים, הם פחות החזקת חברות ובעלות על חברות ויותר החזקת נכסים או החזקת... תיקי השקעות וכאלה וכאלה, אבל בסופו של דבר צריך להבין את מבנה המשפחה, צריך להבין מה רוצים להשאיר ואיך רוצים לנהל את הכסף להשארה, ולעבוד עם עורך דין שמתמחה בצוואות, לדבר על הדברים.
מתי אתה ממליץ לעשות צוואה? אם אני בן 26 ויש לי...
שיוצאים מחדר לידה.
מעולה, אני אוהב את התשובה הזאת. זה מישהו הרבה פעם דיחה, אני לא אחזור אליה כי אני ארוס אותה, אבל כאילו אם היינו יודעים לחזות מתי אנחנו נמות, אז כנראה שהדברים היו יותר פשוטים. אבל אני כן מסכים עם זה, אבל...
לא, מרגע שיש ילדים זה הכרח.
מעולה, וגם אני חושב שזה הכרח לבחון את הצוואה הזאת כל איקס זמן. כל שנה, שנתיים, חמש שנים, שינויים.
אוקיי, אז יש, אז זה כבר משהו מאוד מאוד ספציפי, כי יש צוואות שנותנות את את המתודה איך לחלק, ויש צוואות שהן נוקבות בשם נכס ליורש.
נכון, הלוקציה מאוד ספציפית.
אז זה מאוד מאוד משתנה למרכיבי ההון של המשפחה, ומה יצא מהתוכנית הפיננסית, לאיזה סוג צוואה הולכים.
אוקיי.
ואז יש צוואה ששם זה לא צריך לבחון אותה כל שבועיים.
זה שוב מאוד מדגיש את עובדה ש-one size fits all ממש ממש לא רלוונטי
במקרה הזה. לא, ממש לא.
מה דעתך על גישה חדשה שאני מתחיל לראות היום, שאני אדם מאוד מתחבר אליה, זה לא לחכות שנמות. פשוט להעביר לילדים חלק מההון וחלק מהנכסים, כשמגיעים לגיל שאנחנו חושבים שהם מספיק אחראים לנהל אותם.
זה מגניב לגמרי, כל זמן שמה שנשאר לך או לכם כזוג, מספיק בלי שתצטרכו לבקש מהילדים חזרה יום אחד אם משהו ישתבש.
וואו, תקשיב, זה משהו שאנחנו רואים כל כך הרבה הורים, אגב, גם בפילוסופיית הורות, העובדה שהרבה מאוד הורים מבטרים על עצמם, ברמה שהם יכולים להגיע למצבים של חסר, העיקר שהילדים יהיה טוב. ואני תמיד אומר, זה כמו האנלוגיה, הקלישאה המיושנת הזאת אל המטוס, שים על עצמך את המסכת חמצן, ואז תדאג כן. לזה שלידך, אז אני חושב שזה מאוד מאוד נכון, אני מאוד מתחבר לתת לילדים בזמן שאני חי, קחו תהנו מזה עכשיו, למה אתם צריכים לחכות שאני אמות, ואני תימני, אז דיברנו על זה, זה יכול לקחת קצת זמן, אבל זה מאוד מאוד חשוב כן להשאיר ממש את המשאבים שאתה צריך כדי לחיות ברמת חיים שאתה רוצה,
כן.
לא לוותר, אני לא מאמין בדבר הזה, הילדים שלנו צעירים, חזקים, שיבנו את עצמם עם הכלים שאנחנו ניתן להם, אבל לאפשר לעצמנו את האיכות חיים. אז אני חושב שזה הפרק, אחד המעניינים שהיו לי להקליט, זה היה מדהים בעיניי, אני מת לדבר איתך עוד 4 שעות, אבל אנחנו צריכים לסיים לצערי. אז אם אני לוקח מפה, מה שנקרא, רואי שסיים את הפרק הזה, ורואי שנכנס לפרק הזה, אני מבין שתכנון פיננסי, כמו השקעות אלטרנטיביות, הוא הכרח לכל אדם שיש לו הון שהוא רוצה לנהל, הוא הכרח לתא משפחתי בטוח, גם כדי להיות באלימה, עזוב את הכסף, עזוב את היכולות, להיות באלימה, מה יש לנו, מה ההסתכלויות שלנו, מה ההשקפות שלנו, איך אנחנו מסתכלים על הדבר הזה שנקרא כסף, עתיד, ילדים, אני חושב שיש פה הרבה מאוד שיחות מעניינות וגילויים בבני זוג שאולי חיים 20 שנה ביחד, אבל פתאום, מה? זה מה שאתה מאמין פה? אז לקחתי את זה, את הפנסיה לא לקחתי, את הירושה מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שזה מדהים, אני אישית מאוד מאוד אוהב אותך, מאוד מאוד מעריך אותך, ואתה יודע, אם זה שווה משהו למי שמקשיב לנו, ומבין, מכיר אותי, יודע שאני לא ממליץ על הרבה אנשים, אני לא יכול מלא אפילו יד אחת, בלב שלם אני ממליץ עליך, לכל מי שרוצה תכנון פיננסי, בן אדם שהערכים מובילים אותו, טובת הלקוח שלו מובילה אותו, אני חושב שהוכחת את זה כל כך הרבה פעמים, וזאת הסיבה גם שהחלטתי לארח אותך, אז המון המון תודה על הזמן, המון תודה על הערך המטורף, ואם אנחנו נראה פידבק מעולה מהאנשים, אולי אנחנו נעשה עוד שיחה, ונחכה לאתגר של אין לי אותם, נראה אם הוא יקשיב לנו או לא.
גדול.
אז חברים, שיהיה לכם שבוע טוב, נתראה בשבוע הבא עם פרק חדש, אולי על הפנסיה, אולי לא.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.